התחיל, אז ככה, כתוב בגמרא בהקוינס, כתוב, מה אומר שבשעת דבר, כניס, מה שצריך לעשות בשעת דבר זה להיכנס הביתה ולא להיות בחוץ, הגמרא מביאה זה שלושה פסוקים, הגמרא מביאה פסוק אחד מפרשת בואי, הפסוק הזה עסוק בעניין שלנו, ואתם לא תצאו מפתח ביתכם עד בוקר. הגמרא מביאה פסוק בישעיהו, חביא כמעט רגע, ופסוק באזינו, בחוץ תשקל חרב ומחדרים אימם. וואי, יש שקל דטרי, עוד פסוק בא ללנן. עכשיו, אנחנו יודעים שדבר וכולי, מחלות כאלה הן מחלות מדבקות. שנייה אחת. אנחנו יודעים שהמחלות האלה הן מחלות מדבקות, ויש את הסוגיה של לפגוש, היום זה מוכר לכולם, ברוך הכלל. וזה, כשאנחנו שומעים גמרא כזאת, אנחנו ישר משייכים את זה לסוגיה של הדבקה. ברור לגמרי, לא, זאת אומרת, לא, אני לא יודע מה ידעו בזמן חז"ל ומה לא ידעו, לא זה עסקי, אני לא, אין לי מחויבות לזה, זאת אומרת, יש לנו הרבה דברים שאנחנו יודעים לעשות שפעם לא ידעו. אבל כשחז"ל דורשים פסוקים ומפרשים פסוקים בתורה וכו', מבחינתי כתוב פה איזושהי תפיסה, וכתוב פה שתי חידושים, חידוש אחד על הדבר, וחידוש אחד על הפשט בפרשת בו. מה שכתוב בחז"ל, שאופן פשוט במצרים לא הייתה מגיפה מדבקת. כל המצרים, כל הבחורים מתו ברגע אחד, לא יודע בדיוק אם שייך לדבר על זה משהו, ובדי לא זה המשמעות של הגמרא והמשמעות של התורה, ולא ייתן ממש כיס לבוא אל בתיכם לנגוף. זאת אומרת, יש פה עניין של מין הסדין שלטת, לא נכנס עכשיו, דיברנו על החלק הזה שהקודש ברוך הוא, עברתי בארץ מצרים, אני ולא שליח וכו', אבל יש פה עניין שמידס הדין שלטת, והתשובה למידס הדין הזו, היא להיכנס לתוך החדר, להיכנס לתוך הבית. זה אומר שיש מצבים שונים של מידס הדין, יש מצב שמידס הדין, בסופה שחתן שלי אמר את זה, כביכול, הקפדה פה היא על המציאות החברתית, אני אולי אוסיף לזה משפט. בני אדם הם יצורים שחיים בכמה וכמה רבדים, בכמה וכמה מימדים. כל אחד מאיתנו הוא יצור אנושי, הוא אדם לעצמו. יש בחינה של בשמחתו לא יתערב זר, שאף אחד לא יודע מה בדיוק קורה, לב יודע מרת נפשו וכו'. יש בחינה שאני איש של משפחה, כן, יש בחינה שאני שייך למשפחה מורחבת, יש בחינה שאני שייך לקהילה, כן, כל אחד מאיתנו שייך להרבה פנים, כולם חיוניים. אני לא חושב שאדם צריך להיות רק כזה או רק כזה. אבל כאשר יש דבר, אז יש מידס הדין על המרחב הציבורי, על המרחב הקהילתי. ומה שחז"ל מציעים לבן אדם זה לחיות במידת האפשר במימד הפרטי. חוץ מהפרקטיקה שיש לכל מיני עצות. במחרת הפרקטיקה אפשר לעלות על עץ גבוה בחוץ ולהיות בחוץ. אבל פה כתוב דבר נוסף, תהיה בתוך הבית, ואתם לא תצאו את פתח ביתכם עד בוקר, תרושו, וגם חז"ל בעצם מסבירים לנו פשט עם מה שהיה ביציאת מצרים. לא רק שהיה צריך לעשות פסח, והפסח מבטא את האמונה באשם, והפסח מבטא את הביטחון באשם וכו', אלא יש פה עניין נוסף. הדרך להצטרף לעם ישראל, להצטרף לברית, היא דרך עוברת דרך המשפחה. ומה שכתוב בעצם, אחרי ששמעתי את זה, הבנתי שזה כתוב בתורה במפורש, ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל לבית. כביכול הצורה של החבורה שעושים פסח היא לא קורבן פרטי ולא קורבן סתם ציבורי. נכון שכתוב בתורה במפורש, ומימת הבית להיות ניסה, ולקחו שכנו הקרוב אליו. זאת אומרת, זה לא מעכב, זה לא לדינה. אמרתי פעם שאם לא היה פסוק כזה, מימת הבית, הייתי חושב, המקום לדון אם חתן יכול להצטרף, אם זה נקרא משפחה אחת או לא, וכולי, היינו דנים, אם זה נקרא משפחה או לא. אבל כאן כתוב דבר גדול, ואני חושב שצריכים ללמוד את זה משני הכיוונים. צריכים ללמוד מהסוגיה של דבר לסוגיה של יציאת מצרים, ואחר כך חזרה לעניין שלנו שאנחנו גם עסוקים. מילה דבר היא מילה קשה מדי על מה שאנחנו חווים, אבל יש קשר בין השניים. יש קשר בין השניים. יש לכל אדם, כדי להיות אדם שלם, הוא חייב להיות חלק מכל מי שאין לו, כל מי שאין לו נשוי, אין לו קרוי אדם, כל מי שאין לו קרקע, אין לו קרוי אדם. כל אדם שהוא חי לבד בלי קהילה, הוא אדם, זה בלתי אפשרי, אי אפשר ככה לחיות. אבל כאשר יש, זה מה שכתוב ביציאת מצרים, כדי להתחבר להשם, אז חוץ ממה צריכים לעשות, ושם תמדות ביני ובין עמך, בין המצרים ובין היהודים, צריך לקחת את היהודים ולסדר אותם בקבוצות של משפחה. והצורה הראשונית יותר, הקודמת יותר, היא משפחה גרעינית, אבא, אמא, ילד. כן, משפחה גרעינית, איך אומר נתניהו, המשפחה הגרעינית, המשפחה הקטנה הזאת, שם כולם ביחד יושבים ואוכלים ביחד ומדברים ביחד. הביחד הזה, הוא גם מצטרף אחר כך ומתחבר אחר כך לביחד הכללי של כנסת ישראל כולה. כי התחלנו עם את ההגדה, אז דיברנו על הלך מעניה. ויאכלו הבטן, הסעודה הזאת היא לא סעודה פרטית לגמרי. אז מצד אחד היא סעודה שמייצגת את גאולת ישראל, ומבחינה הזאת כל דכפין יתה ויחול, כל דצריך יתה ויפסח, מצד שני, כן, יש פה איזשהו קבוצה, משפחה קטנה, בית, אנחנו רואים, יש משהו מאוד חזק בזה שיושבים מסביב לשולחן ורואים אחד את העיניים של השני. אני לא יודע אם סיפרתי פה את זה, היה פעם בבית ספר בארצות הברית, לפני 200, אולי פחות, 150 שנה היה, היה איזה מורה בכיתה בבית ספר בארצות הברית שסידר את הכיתה בצורה, במקום בטורים, אלא בצורה של עיגול, ואחד ההורים טבע אותו לבית המשפט, שזה נוגד את הרוח של חוק חינוך חובה. חוק חינוך חובה קובע שהילדים צריכים להיות עם העיניים למורה ולקבל מהמורה, שלא יהיה שיח בין התלמידים. והדבר הזה התגלגל עד בית המשפט הפדרלי בארצות הברית, ובית המשפט הפדרלי פסק שהאבא צודק. הצורה שהכיתה מסודרת היא סותרת את מהותה, את מהותו של חוק חינוך חובה. עכשיו, הצורה הגרעינית של תורת תלמוד תורה היא הצורה הזו שיושבים על השולחן. דווקא אני מדגיש על השולחן, זה חלק מהסעודה. גם מבחינה הלכתית יש איזה פנים שאנחנו יוצאים בכיבוש מקום סעודה על ידי שבצורה הזו שהקידוש הוא לפני, והאגדה היא לא מפסיקה, היא לא עוצרת הפסק, כי זה הכל חלק מהסעודה וכו'. אבל יש פה עוד דבר שגמרה בקונס מלמדת, שדרך זה שאנחנו יוצרים את הגרעין המשפחתי הזה, זה הדרך שאני יכול אחר כך להצטרף לכלל. עכשיו, הגמרה משם לומדת גם בנוגע לדבר. זאת אומרת שבעצם מה שקורה כשיש מגפה, או משהו קרוב למגפה, או דומה למגפה באיזשהו צד, זה אומר, תשמע, יש צורך לאדם לבנות את המגזר הפרטי, את המקום הפרטי שלו, איך שהוא חי. הרבה פעמים אנחנו במסגרת החיים שלנו בורחים הצידה. בורחים הצידה לעיסוקים אחרים, לזה. חוזרים הביתה מאוחר בלילה, הרבה פעמים אתה פוגש אנשים ברכס, אתה אומר לאנשים ש... אתה גר עדיין ברכס? כן. אני יוצא בשבע בבוקר להתפלל באיזה מקום, בישיבה שאני מלמד שם, או כולל, או בעבודה, וכו', וחוזר ב-12 ו-11 בלילה, כן, בשבס, שוב בשבס הגודל אנחנו נפגשים. כן, יש משהו בזה, בדבר שראיתי שמישהו כתב את זה, שלא גרשו אותנו מבתי הכנסת, הביאו אותנו הביתה, הביאו אותנו הביתה. כן, יש פה משהו מאוד חזק, וזה תיקון. זאת אומרת, זה כתוב פה שכיוון שמידס הדין חלה על המרחב הציבורי, זה פירוש המושג מגפה, אז לא שהמרחב הציבורי הוא לא נכון, הוא לא טוב, הוא טעות, אבל האיזון הנכון צריך קצת לחזק את הצד הזה. זה הערה, ממש הערה שענתה לי, קשורה גם למצב שאנחנו נמצאים בו, המצב המיוחד הזה שאנחנו נמצאים בו, וגם קשורה לסדר, אז לכן אמרתי את זה. אני רוצה לחזור להגדה איפה שאנחנו עושים, אנחנו עושים באמצע הלל. מן המיצר קראתי כה, ענה לי ברחב כה, שוב, אחד ה... כיוון שהלל פירושו העיסוק בגדלות השם, בגדלות השם, מובילה מיד לעניין הזה של הקשר, של היחס של הקדוש ברוך הוא לבני אדם. אמרתי, זה מדהים כל פעם מחדש עד כמה זה מהותי ועקרוני בעלל. ואחד האופנים זה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. כן, מילה מצער קראתי כאן, ענני במרחב כאן, השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. יש בני אדם ויש לי איתם מערכות יחסים, והם חשובים ומשמעותיים. חלק מהתפקידים שלי קשורים לבני אדם אחרים. אבל אני לא באמת חושש בבני אדם, כי אף אחד לא יוכל להזיק לי מעבר למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאי, טוב לחסות בהשם מאשר לבטוח באדם, טוב לחסות בהשם אשר לבטוח בנדיבים. סתם לדיבים משבש כמה מתחילת העלל, בשני מובנים. גם אנשים שנותנים, כל איש אשר ידבנו לי בו תיקחו את תרומתי, וגם אנשים חשובים, זה גם יקרה לדיבים. כל גויים סבבוני בשם השם כי המילה. המילה זה נקרא, ראשון, כמו ברית מילה. זה, 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 במשנה מופיע למולל מנילות. זה לכרות, לפרק. אני אפרק את הגויים האלה בשם השם. סבולי גם סבגוני בשם השם כמילם. סבולי חיתבורים דחו כשקוצים בשם השם כמילם. דחות דחיתן לנפול בשם הזמן. אני אלה דברי תפילה, ביטחון, הישענות, קלאסית, הכי טבעיים, הכי טבעיים שיש. עוזי וזמרת קר, ויעידי לישוע. זה פסוק קצת מורכב מבחינת המבנה שלו. דרך אגב, זה פסוק שמופיע בשינוי קל שלוש פעמים בתלך, פעם אחת בדרש עשר שלח, פעם שנייה בישעיה וגם פה בתהילים, והקדוש ברוך הוא מקור הכוח שלי, עוזי, וזמרת קר, והוא גם מה שלא אני מזמר, לא אני משבח. יש מי שרצה לפרש זמרה מלשון לא תזמור, אבל זה נראה לי רחוק, יותר מסביר הכוונה למה שאני מזמר לו. והעיד אל ישוע, זאת אומרת, הוא זה שהעיד אל ישוע, אולי על ידי שהאמנתי בו ושרתי לו, או אפילו הפוך, לכן שרתי לו, כך או כך, הקדוש ברוך הוא מקור הישועה שלי, כל רינה וישועה ועולים צדיקים, זאת אומרת, זה אחד הרעיונות הגדולים שמופיעים הרבה מאוד בספר תהילים, שהישועה של השם היא לא רק הצלה בשבילי, היא לא רק מה שזה נותן לי, אלא היא מקדשת שם שמיים. אנחנו מסתבכים הרבה פעמים בשאלה מי נקרא צדיק, ואם אני צדיק או לא, אבל זה תמיד אבל לכם ספקות בעניין. הוא גם יודע להגיד רפא נפשי כי חטאתי לך וכו', אבל גם כשהוא חוטא, גם כשהוא יודע שהוא חוטא, הוא יודע שהוא צדיק. עכשיו, אני לא חושב שצריך לקחת את זה, נו, תמיד אבל לכם, זו חוכמה גדולה. יש שאלה של זהות, לאן אני שייך? אנחנו שייכים לצד הטוב. אנחנו שייכים לצד הטוב, זה כדאי מאוד לברר את זה לעצמנו תמיד, וכשאנחנו ניוושע, כל רינה בישועה בעולי צדיקים. ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה, עשרת היה, יש פה גודל להשם. ובאופן עקיף, זה אומר כמה דברים. זה אומר למה אני מצפה לישועת השם. וזה אומר כמה השם הוא גדול בזה שהוא תלה את עצמו וחיבר את עצמו וקבל את עצמו כביכול לחיבור עם הצדיקים. כן, כן. מאוד, הפסוקים בכלל בתנ"ך מאוד מאוד מדגישים את הרעיון הזה תמיד, וכאן באלל זה חוזר על עצמו הרבה יותר חזק, הרבה יותר חריף, מאוד מאוד חזק. כן, יש לקדוש ברוך הוא אג'נדה, יש לקדוש ברוך הוא מהלך, יש לקדוש ברוך הוא סדר, הוא מחובר למשהו מסוים, וכן, הצדיקים הם יש בורד של הקוצקר, שהקוצקר אומר שכשאומרים בראש שנה כל הרישה כולה כי השם תכלה, צריך לפמן, אפילו אם הרישה זה אני. לא יודע, לא זה הצורה הרגילה שבה יהודים חיים ותופסים את המציאות. יהודים, אני יודע שאנחנו קמים בבוקר ועסוקים ולקיים את רצון השם. לא מכחיש שיש לנו חולשות, יש לנו חסרונות וצריכים תיקון. זה מאוד חשוב לדעת את הדבר הזה. ימין השם רואה מה ימין השם עושה חיל, לא עמוד כי יחיה ואספר מעשה יעשות. יש פה איזשהו רמז שהחפץ של הקדוש ברוך הוא בזה שיספרו מעשה כך, שהכבודו יתברך צריך לגדול ולהתפתח, הוא גם זה שמביא לזה שהקדוש ברוך הוא יעזור, לא עמוד כי יחיה, זה הבטחה שלי. הוא אומר, זו גם הסיבה שאכן אני יחיה, כי בסופו של דבר, אספר מעשה, יסוף מצווה אני עיקר ולמוות לא נתנה לי, מכאן לשורה בזקל, שפעל המזמור, הכיר גם את הצד השני של החיים, לא רק ראה ישועות, הוא גם ראה סבל וכו', וזה עדיין זאת התמונה שלו, יסוף מצווה אני עיקר ולמוות לא נתנה לי, פיתחו לי שערי צדק, עבור בם עודי כאן, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. פיתחו לי שערי צדק, הכוונה היא השערים של הצדק של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא עושה צדק. הקדוש ברוך הוא עושה צדק ואכפת לו, והוא נאמן למי שצריך להיות נאמן וכו'. אלה הם השערים של הישועה, והציפייה על השערים האלה, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. זאת אומרת, זה הביטחון בהשם. כן. מה אומרת שהלל הזה, אומרים אותו, הלל נקרא הלל המצרי, כי יש בו יציאת מצרים, יש בו חמישה דברים שהגמרא מונה אותם, גם מלחמת גוג ומגוג, ימות המשיח, הכל יש פה, כי יש פה באמת, הנושא של המזמורים הללו, הוא החיבור בין בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, בין הקדוש ברוך הוא לבני אדם, לצדיקים באופן כללי, וכן הלאה. עודך כי אני, זה השאר להשם צדיקים וברוך, זה... כתוב פה דבר גדול, דבר גדול מאוד. יש מקום לצדיקים איפה להיכנס. יש מקום, יש דרך לצדיקים איך להיכנס. הציפייה לישועה, האמון בטוב האלוקי, אני חייב, הייתי בבית הקברות, בבית העלמין בחיפה לפני חודש אב, בירושלים של אמא שלי. הייתי שם קבר חדש, לא רחוק מהקבר של אמא שלי, קבר חדש של אישה שאני לא מכיר אותה, אני לא זוכר את השם שלה. אבל ראיתי שהיה כתוב שם, בתך בהשם בכל ליבה. כמה זה יפה. כמה זה יפה. כן, אשרי, זה השער והשם צדיקים אמרו, הפנייה להשם, ההבנה שהשם הוא מקור הישועה, ושיש למה לצפות. יש למה לצפות, השם הוא ראוי, הוא באמת כדאי לסמוך עליו. הוא נאמן, הוא טוב, הוא... כי רבים רחבו, כן? זה השער להשם צדיקים אמרו, בוא, עוד חכי הניתן יבטיני לישועה, הענייה של הקדוש ברוך הוא הייתה בשבילי פתח לישועה, יש מי שפרש בשביל עינוי, אבל אני מבחינה דקדוקית, זה דבר נכון, היה צריך לדגש בנון אם זה הלשון עינוי, אבל עודך כי הניתן, יש פסוק אחר שאומר את הרעיון הזה, עודך השם כי ענפת לי, אבל כאן הפשט הוא עודך כי הניתן, אני שהשם עונה לי, כן, אנחנו לא מספיק ערניים, הרבה מאוד מקומות בחיים, אנחנו כזה שוב הוא עונה לבני אדם, כן, אני עצמי מכיר אנשים שהיה נראה שזה עבוד, אנשים שהם עושים כמה וכמה שנים אחרי החתונה, ולא עליהם ילדים, וכן, אנחנו הרבה פעמים מתפללים כחלק מזה, אחד מתושבי השכונה שלי, יהודי מבוגר בן 80 וכמה, עבר, המצב קשה מבחינת הלב, והמצב שאתה צריך לעשות את הניתוח, והרופאים סרבו לעשות את הניתוח. רופא אחד מהגדולים בהדסה אמר לו, תשמע, אני לא הורג אנשים. לא, לא, לא עושה כזה ניתוח. בסוף מצאו מי שעשה את הניתוח, הוא כבר מאז חי 3 שנים, שעריך ימים בבריאות, מגיע לבית כנסת, בשבועות האחרונים לא ראינו אותו בבית כנסת, כי אני לא הייתי שם, הוא אמר, טיבי שהוא הגיע. הוא איש מלא מרץ וכו', אז אמרתי, תגידו, כן, קדוש ברוך הוא עושה. יש מקרים כאלה שאנחנו רואים שהתפילה עובדת, שהתפילה מועילה, אני לא מתכוון להדגיש, אני לא מתכוון להביא ראייה למי שלא מאמין או מי שסופק אם התפילה עובדת. אני, שמאמין בקדוש ברוך הוא ומאמין בתפילה, ראיתי פה שהקדוש ברוך הוא עונה על התפילה. כן, אפשר לא לפרש אחרת, זה לא סתירה. זה לא, מי שרוצה להתעקש, לא לפרש אחרת, להתעקש או... אני, עם קדת המבט של האמונה שלי, ככה רואה את הדברים. אבן מעשו הבונים הייתה לראש בינה, זה פסוק שהזכרנו אותו באחד הפעמים השיעורים הקודמים, אני אחזור אולי קצת על הפירוש. יש מצב שבו מי שהוא חסר סיכון. אין מה, חבל להשקיע. הדוגמה שעליה מדובר כאן זה על דוד המלך, דוד המלך כילד, מי ציפה שהוא יהיה מלך ישראל, ילד עזוב, חסר מקום בעולם וכולי, שפה שבו הוא יהיה מלך ישראל. הוא יהיה מלך ישראל, תארו לעצמכם, תחשבו על כל האנשים שהכירו אותו בתור ילדים, ומגיעים בגיל מבוגר ורואים אותו בכבודו ותפארתו. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, וזה אב טיפוס לזה, שכיוון שאנחנו תולים בקדוש ברוך הוא, אין גבולות מה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות. אין סיבה שלא תצפה ליותר. אין סיבה. אני מכיר אנשים שחשבתי, במיטב היכולת שלי לדמיין, חשבתי שהעתיד שלהם, כן, נוכל לקדם קצת. והם הגיעו רחוק רחוק. זה נכון על עם ישראל באופן כללי, זה נכון על הרבה דברים. מעת השם הייתה הזאת, נפלט בעינינו, זה היום עשה השם לגיל אבני סליחה בו. כל אלה הם דיבורים על הישועה שקרתה, שראינו איך הקדוש ברוך הוא הופיע, איך הקדוש ברוך הוא התגלה, ואיך זה בני אדם. כמה שהם עודים, כמה שהם משבחים, מיד אחר כך הם יבקשו עוד. תמיד הם צריכים עוד שפע, אנא השם משיע נא, אנא השם מצליח נא. אני רוצה את הפסוקים האחרונים של האלה, לפני שנעבור לשלב הבא. ברוך הבא בשם השם, ואנחנו חייבים שם השם, ככה זה נראה האלה. ככה נראה שבח להשם, כשזה כל מי שמגיע, וההופעה האלוקית הושיעה אותו, ברוך הבא בשם השם. ברכים לכם מבית השם, ברוך הבא, כן השם, ויער לנו. רוצים לבשל ויער לנו. ולכן, ישרו חג באבותים עד קרות המזבח, תקשרו בהמה להקריב אותה לקורבן, להודות להשם. כן, אנחנו זכינו שהשם העיר לנו. עכשיו סתם, אפשר לדבר על זה על יציאת מצרים. וזה אמיתי על יציאת מצרים, אפשר לדבר על זה על כל כך הרבה דברים שקרו בהיסטוריה שלנו, אפשר לדבר על זה על המקום הפרטי שלנו, אנחנו יהודים, יהודים שנאמנים להשם ולתורה, עמלים במשך כל השנה כולה בשביל להקים, להחזיק את היהדות בחיים שלנו הפרטיים, בחיים של המשפחות שלנו, בחיים של הקהילות שלנו, כל השם ויער לנו, עשו חג בעבותים הקלות המזמח. כלי אתה ועודקה אלוקה ירום ובקה, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, וכו'. עכשיו, אני לא אכנס פה לנוסחאות, כתוב בגמרא, שאומרים בליל פסח גם את אלל הגות, זה המזמור קוף למד רב, ועכשיו איך אומרים, מתי אומרים יעללוך, יש דעות שונות, נימד אותו פה, למה לדחות אותו, מופיע בהגדה פה, למרות שזה נוסח ספרד, אבל כן, יעללוך השם אלוקינו כל מעשיך, וחסידיך הצדיקים וזה רצם. אחד הלקחים הגדולים של ההלל, זה העניין הזה של להלל. כמה זה דבר נכון, כמה זה דבר אמיתי, כמה זה דבר טוב, לשבח את השם, להלל אותו, זה, מה זה עושה בעצם? זה, קודם כל זה הדבר הנכון, זה ראוי, וזה גם מעמיד אותנו במקום טוב. אני מתכוון לומר, כשאדם מעלל את השם, אז הוא שם מול העיניים שלו את ההופעה האלוקית, את הקדוש ברוך הוא, את האמת, את הצדק האלוקי, את החסד האלוקי, את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעולם וכולי, את גדלות השם. יש לשון שרבי מאיר כותב, אם אני לא טועה זה, שהוא מדבר על האסים, יש אסה, אחד מהמצוות עשה שהוא מונה אותם, זה זכירת השם, יזבורך, ושם הוא כותב, זרע הקודש ישיגו כל מידה טובה, ומעלה נאווה מעתירה בעליה, בזכיר עשה שם יזבורך. ידיעת השם, יש לה אופי כזה, שהיא מתקנת וממתיקה ומעדנת ומפנקת את האדם, אני השתמשתי בלשונות שכתובים בספרי, האזינו על דברי תורה, דברי תורה מפנקים את האדם, ומעדנים אותו וכולי, אבל זה נכון, גם במוסח קצת שונה, על זכירת השם יזבורך, הידיעה, לעמוד לפני השם ולהלל את טובו, להביא בו לעיניים את מידותיו יתברך, את האופן שבו הוא מיטיב, את האופן שבו הוא משיע, את האופן שבו הוא גואל. כן, זה, בחסידי הצדיקים עושה לצלך, בכל עמך בית ישראל, ברינה יודו ויברכו וישבחו ויברכו, כל מקום שאתם רואים שטף של מילים כאלה, זה מופיע כמה פעמים יש כאלה דברים בסידור, זה מבטא כמה, גם מתחיל בברכה של... לפני תחילת העלל בסוף ההגדה היה כזה קטע, זה מבטא עד כמה המשורר, המחבר רצה להשתפך באופן רגשי ולהגיד, זה כמו שיר כזה, יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו וירוממו ויריצו ויקדישו ויאמרו על שמך מלכנו, כי לך טוב להודות ולשמחן האלה זה אומר, כי מעולם ועד עולם אתה הקל, הכוונה היא אתה מקור הכוח של האנושות כולה, של הדורות כולם, של הכל, כן. זה השפה של שבה אנחנו מעלים את השם, והלילה הזה, ליל הסדר, הוא לילה שבו הייתה ישועה גדולה, הייתה המפגש הגדול שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ואין מתאים ממנו, הזכרנו לשיטת הרמב"ן, הרמב"ן כותב דבר נפלא, שהלל של ליל הסדר נראה לו שזה דאורייתא. אפילו שזה לא כתוב בתורה. כי לא ייתכן, הוא אומר, לא מסתבר שהתורה סיפרה, צייתה לספר בצד מצרים, תגמור את הסיפור ותלך לישון. סביר להניח שאחרי זה תגיד הלל. ובאמת, באמת זה, 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 זה הלילה שמתאים להלל, ויש עוד הלל הגוד. אני אולי אגיד כמה מילים, ההלל שקראנו אותו עכשיו הוא נקרא הלל המצרי, והוא כולו עסוק בהתגלות הניסית של הקודש ברוך הוא, בהתגלות הגלויה של הקודש ברוך הוא, לא בטבע הרגיל. הפרק הבא עוסק בשני חלקים, בשלושתי חלקים, הוא מכיל הלל מורכב יותר. גם את ההלל של פסוקי דזמרי, פסוקי דזמרי גם נקרא בגמרא, הגמרא מביאה, עומר רבי יוסי, לא אלוהים יחל כי באוהם ראה הלל בכל יום, שואת הגמרא, אסור להגיד הלל כל יום, אומר הלל הרי זה מחר, כל יום הרי זה מחר אותו מגדף, אומרת הגמרא, זה בפסוקי דזמרי, פסוקי דזמרי זה סוג הלל אחר, יש הלל שמדבר על ההופעה של הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, על ההופעה של הקדוש ברוך הוא בהתגלות אלוקית מיוחדת, ויש הלל של פסוקי דזמרי, חמשת הפרקים האחרונים של ספר תהילים, שמתארים את היופי של הבריאה, את הטבע. הלל הוא מתאים כל יום להגיד. אשרי, לא אלוהים יחל כי באים ראה הלל בכל יום, הרמב"ם כותב, שיבחו חכמים למי שאומרים פסוקי דזמרי בכל יום. אבל, אז הלל שאמרנו אותו עד עכשיו, הוא הלל המצרי, הוא הלל שמדבר על ההופעה הגדולה של הקדוש ברוך הוא בפעמים כן, שהוא הופיע פעם, הזכרנו פעם שהוא הופיע כדי, כמו שכתוב בתורה, למען תספר, לא יזדה בנך ובן בנך וכו'. ויש מזמור אחד שכוחו יפה לשניהם, זה אלל הגודל, אלל הגודל זה הפרק הזה, פרק ופלמנטו, הוא מכיל בתוכו גם אלל של פסוק הדזימרה, וגם אלל של אלל המצרי. ואומרים אותו בלילה הזה גם, כי בכל אופן הוא גם שייך לאלל המצרי, יש פה חלק של הסוג ביציאת מצרים, ואומרים אותו גם, וגם החלק הראשון, אם עד כמה שזה אפשר, אנחנו רוצים גם לנצל את ההזדמנות, ולשבח את הקדוש ברוך הוא בכל מיני אלף. יש מאן דאמר בגמרא, אנחנו לא פוסקים ככה, שאומרים בלילה זה גם, מזמור לדוד, השם רואי לא יחסור, על שם שהקדוש ברוך הוא מפרנס. כי אם כבר עסוקים באלל, היה מקום להגיד את כל סוגי האלל, כל סוגי להלל את הקדוש ברוך הוא בכל סוגי האלל, אבל המזמור הזה שמתאים ללילה הזה, כי יש בו גם חצי שעסוק ביציאת מצרים, מתאים להגיד את כולו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוקי האלוקים, אלוקי האלוהים, הוא המקור הכוח של כל הדברים החזקים בעולם, הודו לאדוני האדונים, יש בעולם הרבה מאוד גורמים בעלי כוח, זה טבעו של עולם, אנחנו לא מכחישים את זה, אבל יש מישהו שעומד שהוא מקור הכוח של כולם, וכולם מקבלים ממנו, וכל מה שהם יעשו לך תלוי בהסכמה שלו, לעושה נפלאות גדולות לבדו, לעושה השמיים בתבונה, לרוקה ארץ על המים, לעושה אורים גדולים, אלה זה החלק שהוא מבחינת פסוק דסימרה, את השמש לממשלת ביום, את הירח הכוכבים לשעות בלילה, מי שכתב את המזמור הזה, הוא חוזר על השפה של הפסוקים, ולמשול ביום ובלילה, כמו שכתוב, זאת אומרת, הם את המאור הגדול לממשלת היום, הביטוי ממשלה, הכוונה היא, אנחנו במדינת ישראל, הממשלה, באופן עקרוני, לא יודע מה קורה במציאות, התפקיד שלה למלות את החוקים שהכנסת קובעת. כל ממשלה היא לא מקור הסמכות, ממשלה היא המבצעת, הרשות המבצעת של מה שהמחוקק קובע. השמש והירח, לא, אין להם מדיניות עצמית. הם מושלים בעולם, הכוונה, הם מיישמים את המדיניות שהקדוש ברוך הוא יתבע אותה. זה, 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 זה נקרא ממשלה. את הירח וקוראים להם שעות בלילה, וכאן עובר, עובר הכותב במזמור, כנראה דוד המלך, עובר לדבר על אלל המצרי, עובר לדבר על יציאת מצרים, למקם מצרים בבחורי, ויוצא ישראל מתוכם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, לגזר ים סוף לגזרים, בעבר ישראל בתוכו, חז"ל דייקו לגזר ים סוף לגזרים, שהיה, לא, זה דקדוק, אבל הכוונה יש שם כמה וכמה גזרים, יש מקום לכל שבט בנפרד, זה דרשה של חז"ל, וניער פרעה וכלו בים סוף, למוליך עמו במדבר, יציאת מצרים לא מסתיימת ביציאת מצרים עצמה, אלא היא עניינה, זה טבעיימו ותתאמו בער לחלתך, אז לכן מזכירים פה גם את הכיבוש של ארץ ישראל, וירוק מלכים אדירים, לסיחון מלך האמורי, ולאור מלך הבשן, ונתן עצם לנחלה, נחלה לישראל אדום, ועכשיו אנחנו מסכמים, שבשפלנו זכר לנו, ויפרקנו מצרינו, תמיד זה הכלל. הכלל הוא שאנחנו מספרים את הסיפור, עומדים על איזשהו רגע בהיסטוריה, ומדברים עליו, והמטרה היא להוציא לזה כלל, להוציא לזה עיקרון. שבשפלנו זכר לנו, ויברקנו ויצרנו, נותן לחם לכל בשר, הודו לאל השמיים. בסוף הוא חוזר אני חושב שהמטרה של בעל המזמור הזה, זה להזכיר את יציאת מצרים ואת הסיפור ההוא, כדי לחזור חזרה לנותן לחם לכל בשר, לפרנסה של הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, כי מי שראה, דרך אגב, אנחנו עושים את זה בחגים שלנו, החגים שלנו, חג השבועות וחג הסוכות, הם יש בהם שתי צדדים, הם גם חג מתן תורה וגם חג הקציר, גם חג הסוכות וגם חג האסיף. כן, עכשיו הגענו למה שנקרא בשפה של חז"ל ברכת השיר, זה נשמס, זה מזמור נפלא מאוד, נפלא עד מאוד, הוא עסוק. יש פה דבר שצריכים ללמוד אותו, אני אקרא אותו כולו. אני אתעכב על נקודה אחת ונשים לב אליה מה כתוב פה. אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב. אם היינו, זה פסגים מעל אנושיים, אם הפה שלנו היה מלא שירה כמו ים, מישהו מאיתנו, כולנו היינו פעם על יד הים, אין דבר רחב וגדול במושגים האנושיים מאשר הים. אם הפה שלנו היה מלא שירה כמו הים, איזה שפה של גוזמה, ולשוננו רינה כמון גלב. גלים הם אינסופיים, עוד גל ועוד גל. מתי יגמר לו הים הכוח? מתי להיגמר, איזשהו ציור לאינסופיות יש לנו בים, במושגים שלנו, וסיטותינו שבח כבר חבר הקיים. בעינינו מהירות יכלנו להעיר בשמחה ובטוב לבה, קשה משיך הירח. כמה שאתה פוגש אדם, אתה רואה שעיניים של אדם מהירות, אבל כן, אנחנו סך הכל בני אדם, איננו להיות קשה משיך הירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כעיינות. לא יאומן איזה ציור. אם זה היה ככה, עדיין לא היינו מספיקים להודות לך, השם אלוקינו ומלכי אבותינו, לברך את שמך, אחה, לאלף וכולי, ריבד ובנות פעמים, הטובות שעשיתם עם אבותינו ואימא. אז מה, והוא מתחיל לפרט, במצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו וכולי, גם האירועים הגדולים של גאולת מצרים, גם האירועים התמידיים, אבל בסוף הוא אומר, אנחנו כן מעללים, כן, דברים שפילגת בנו, ברוח הנשמה שנפחת בעתינו, ולשון אשר שמת בפינו, וכולי, כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבע, בנוסח ספרד כתוב, כל עין לך תצפה, אני לא יודע, נוסח הספרדי, כל עין לך תצפה, לשון עין לא מצפה, או לשון כן לפרש, שעין איננו לך תלויות, מה שנקרא, או שנגרוס תצפה, תצפה, משום להסתכל, לבחון איפה לראות את יד השם, זה פה אבל דבר שצריך להבין אותו. אמרנו שאפילו אם היה פה גם גדול, גם לא היינו מספיקים. אז מורי ורבי, הרב זילמן, זיכרונו לברכה, ככה היה מפרש, כתוב במחל, שיש שני, איך המחל כותב את התמונות, זה דבר ידוע, יש שתי סוגי, נקרא לזה שתי סוגי צמצום, מקור לזה. יש צמצום אחד שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, העולם שהקדוש ברוך הוא ברא בכלל, בשיא שלו, גם כשהוא הגיע לשיאו, הוא עולם מוגבל. כן? אחרי הכל זה נברא, זה, 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 זה לפי ערך המקבלים, מה שנקרא, זה לא שייך לשלמות שלו התברך. וגם את העולם הזה, הקדוש ברוך הוא לא ברא בפועל. לשם העולם יגיע כשנגיע לעולם הבא. העולם שלנו הוא עולם עוד יותר חסר, עולם שיש בו קשיים, עולם שיש בו כאבים, עולם שיש בו בעיות, הוא רחוק משלמות. אז אנחנו אומרים ככה, גם אם העולם היה יגיע לשלמות שלו, עדיין הטוב האלוקי הוא גבוה מזה, גדול מזה וכו'. לא סתם מדברים על המציאות של איננו מירות כשמש וכירח. אין כזה דבר, מה אתה סתם מביא דוגמה? ואם עיניך הייתו מירות כשתי שמשים, שתי שמשות ושתי ירחים? לא, זו לא הכוונה. הכוונה היא גם אם כשנהיה מציאות, כשהעולם באמת יגיע למציאות של שלמות, מציאות שאין לה, אין לה תפיסה מבחינתנו, אין לנו מושגים מה זה, גם אז לא נוכל להשיג את גודל תלובו יתברך וכמה הוא היטיב לנו וכמה אנחנו צריכים להודות. אבל קל וחומר, בין כמו שקל וחומר, שאנחנו חיים במציאות שלנו היום, וככה, על זה נפל תפקידנו, זה המקום שבו אנחנו חיים, ואנחנו אין ענייננו אלא במקום הזה להודות להשם, להלל, לשבח, וכל שבח, יש בו גם בקשה, כל שבח הוא בעצם מחזיר אותנו חזרה למקום שבו אנחנו נמצאים, עומדים מול השם יתברך. הזכרתי פעם שהעמדה של יהודי כלפי הקדוש ברוך הוא, של אדם בכלל, אבל יהודי יודע מזה, זה כמו הספרדי שעומד ופותח את ידיך עם שתי ידיים, מצפה לבקש שפע מהשם. זה החינוך שהמחל חינך, המחל במאמר הכיווי, הוא עושה את זה מאוד חזק, והלילה הזה הוא לילה שבו, ככה הוא אומר שם, הוא אומר שאנשים מבקשים על ידי שיר. את השבח, התודה, יש בהם קצת של בקשה. ובלילה הזה שאנחנו שרים על הגאולה שזכינו לה, על הבחירה שחווינו אותה, על הטוב האלוקי שאנחנו מכירים, אנחנו באופן אוטומטי גם חושבים על, 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 על טוב עליון יותר. מה עוד, השאלה אם נעצור כאן? בעצם, יש לנו את הברכות לברך, אנחנו ברוכים השתבח. אולי נעסוק קצת בסוף ה... בסוף הנשמס, אז אנחנו רואים, כי כל פה לכו ידע, נכון נכון, לשון לך תשבה וכולי, כל עצמותיי תורה על השם מכמוך, מציע לי וחזק לנו זאת, המטרה פה להראות ולספוג, וזה באמת, אנחנו אומרים נשמס, יש יהודים שאומרים נשמס כל יום, אבל ככה הסדר הרגיל שיודעים להגיד נשמס בשבס, אבל זה תפילה שקשה להכיל אותה, קשה להכיל אותה, הזמן המתאים שלה הוא באמת ליל הזאת. וזה לסדר, הוא לילה שבו האור הוא גבול, גדול מאיתנו, ואנחנו באמת מרגישים כמה רצון יש לנו להלל ולשבח, כמה רצון יש לנו לגאול קרוב בשם השם וכולי, וכמה, כן, מי ידמה לך, או מי ישבה לך, או מי יערוך לך, הכל הגדול לגרוב הנורא, כל עליון כולי שמיים בארץ. יש פה קטע, נראה לי, שהוא לא נמצא בסנדון הספרדים, אבל בכל אופן, לפי ישרים תתעלל, אחרי שהזכרנו את הפסוק לישרים נערה תהילה, אז אנחנו רואים, התכונות האנושיות, או המדרגות האנושיות שהן מביאות את האדם להלל. לפי ישרים תתעלל, ובדי צדיקים תתברך, ובשם חסידים תתרומם, ובקרב קודשים תתקדש. פה יש נוסח שהופך את הסדר לפי הראשי תיבות של רבקה. אבל הנוסח המקורי כנראה הוא זה, וזה ככה יוצא מתאים. לפי ישרים תתעלל. כן, קודם הפסוק, לישרים נאהבתי לה. אדם שהוא ישר ומבין את העולם נכון ומבין את העולם טוב, מתאים לו וראוי מבחינתו להלל את השם. ובדברי צדיקים תתברך, זה כנראה קשור לפסוק זכר צדיקים, זכר צדיק לברכה, וברכות לראש צדיק וכולי. הצדיק הוא איש, צדיק מורי ורבי הרב זמן אמר שיש שלושה פסוקים בתנ"ך, זה דבר מעניין מאוד, שלושה פסוקים בתנ"ך שמגדירים מה זה צדיק. זה מעניין. המושג צדיק מוזכר הרבה פעמים, אבל להכיר את התנ"ך בצורה כזאת ולהגיד, יש שלושה פסוקים בתנ"ך שמגדירים, הם תכונות אופייניות לצדיק. אחד, זה צדיק באמונו של יחיא. אמונו של יחיא זה לא מה שנקרא בשפה שלנו האמונה, שפורט הפסוקים בחבקוק, הכוונה היא האמונה בהבטחה, האמונה בעתיד. הצדיק הוא עם עיניים קדימה, הוא מצפה לזה. הדבר השני הוא צדיק חונן ונותן. צדיק חונן ונותן פירושו, צדיק טבעו שהוא טוב לב, שהוא רוצה לתת, שהוא אוהב לתת וכו'. הדבר השלישי זה צדיק יסוד עולם. הצדיק הוא אדם שהוא שם את הכתפיים שלו להיות יסוד עולם. הוא אחראי למציאות, מה שהוא רואה בעולם, איזה בעיה, יש מישהו במצוקה, יש מישהו שלא יודע, משהו שלא בעולות, לא טוב. לפעמים צריך שכל להחליט שזה לא מתאים לעבוד במקום הזה. אבל הצדיק זה תכונתו, זאת אומרת, לשלושת התכונות של הצדיק. והצדיק רואה כל הזמן את העולם בחסרונו, והוא מצפה למילוי השפע, הוא מצפה לכן לפי צדיקים, דברי צדיקים תזכורך, ובשום חסידים, חסידים זה אנשים שתופסים את הדבר בגובה שלו הגבוה, יש להם תפיסה, הרבקי וכתוב בחז"ל, שכשהוא היה אומר שיר השירים, הוא היה בוכה, הוא אומר שיר השירים בשם, בסדר כתוב בירושלמי, שם בירושלמי כתוב שאסור לבכות בשבת, אבל הבכי של רבקי ממותם, שהוא היה אומר שיר השירים והיה בוכה, לפי שהיה יודע עד אחד הדברים מגיעים. רבקי אומר שיר השירים, הוא יודע מה תוך מה כמה מונח בזה, והבכי הזה הוא מתאים לשבת, אין בכי שיותר מתאים לשבת. אין דבר שיותר מתאים לשבת בשל הבכי הזה, לכן שוב חסידים תתרומם, ובקרב קדושים, מי שהוא קדוש בעצמו, הוא גם יכול לקדש את השם, להשיג איזושהי תפיסה במושת השם. יש פה מנהגים, אומרים משתבח, למה אומרים פה משתבח ולא תעלה לרגיל? לא יודע, לא יודע לענות. הקופנים, השם יעזור לנו, אנחנו סיימנו את הסדר, את ההגדה, את השתת פיוטים, וגם נעשה אותה מתי, אולי בכל המועד, אולי רק נלמד את הפיוט, חסר סידור פסח כהלכתו, המקור של הפיוט הזה הוא בתפילת שבת הגדול, יש פיוט מיוחד שמזכיר את כל דיני ליל הסדר, וכשהם מסיימים אומרים חסר סידור פסח כהלכתו, זה גם מתאים לנו בליל הסדר לומר אותו, כיוון שאחרי הכל, כמה שעשינו פסח, קיימנו את המצווה של הלילה, וחווינו איך אנחנו יושבים בשולחן של הקודש ברוך הוא, כן, אוכלים נחלה דמאמנוסה וכולי, עדיין אנחנו, האמת לאמיתה שחסר משהו מאוד מהותי, ככל עשינו, ככל משפטו וחוקתו, כמו שצריכים לעשות אותו עכשיו, אבל רק סידרנו אותו. כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשות אותו. זך שוכן מעונה, קומם כעל לדעת מי מנה. כן, מי מנה, זה השם הפסוק, מי מנה אפר יעקב, בנעם אומר את זה, וזה כינוי או שבח לישראל. אז אנא, ריבונו של עולם, עם ישראל יושב בלילה הזה ומשבח אותך. יש מיימר הזוהר שמופיע בחלק מהגדות, איך הקדוש ברוך הוא הולך בליל הסדר מבית לבית לראות איך יהודים משבחים אותו בשמחה ובאהבה גדולה. קומם כעל הדת ממנה, בקרוב נאה לתאי קנה. קנה זה כינוי לעם ישראל על שם הפסוק, וחנה אשר נטעה ימיניך, שהיא מבוססת ונשענת על הקדוש ברוך הוא, פדועים תשיב לציון ברינה. ש... שנזכה באמת, קודם כל נזכה בלילה הזה לספר בית מצרים, להיות מוארים באור הגדול, זה באמת הזדמנות חד שנתית, כל שנה יש את זה בעזרת השם, שנאריך ימים גם לשנה הבאה, ועוד שנים וכו', אבל ההזדמנות זאת היא חד שנתית, ויש פה אפשרות מיוחדת במינה להתחבר להשם, להיות קרוב להשם, להכיר את טוב השם, לראות בטוב השם, ולהשיג את זה קצת יותר קרוב אלינו, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שמההערה הזו של החג נצא לשנה ושנים מהירות וכל טוב סלע. לפני שניגש לשאלות, אני רוצה לסכם את התוכניות לעתיד, בעזרת השם, השיעור הבא יהיה ביום שישי, א' בחול המועד, בשעה 12, נעסוק בענייני שבת קודש. אני מתאר את מי שמחר עסוקים כולם בהכנות לחג, לבדיקת חומץ מחר בלילה, ערב חג, לא נפריע לאף אחד לעסוק לא נטריד אף אחד, לא. ביום שישי בעזרת השם, ואחר כך ביום ראשון, גם נמשיך הלאה, ולא בדיוק על מה נלמד, ושוב פתאום, אני מחכה לשאלות. מה המסר בין נרצו? נרצו זה לא דבר בפני עצמו. מי שעשה את זה, הוא רצוי לפני השם. כן. מי שעשה, איך יש פסוק בקהלת, הפסוק הזה מתאים אולי יותר למוצאי יום כיפר, למשל לסוף לסדר, אבל לך בשמחה יכול אחריך, ושתה בלטוב ילך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך.